שלום לכם הרבה ידיים רב רבותיי, שיר זה נמסר לעילוי נשמת רב אלכסנדר זו שבן רבי יוסף סבי, שיום היורצייט שלו זה היום י"ד באב. אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא חלק ממאמר ט"ו בספר פחד יצחק על שבועות. כתוב בפסוק ואהבת לרעך כמוך, וחז"ל אמרו זה כלל גדול בתורה, ומפורסמת היא התמיהה, שהרי אהבת רעים איננה כוללת אלא את הבן אדם לחברו, ועדיין כל בן אדם למקום נשאר מבחוץ. אז איך אפשר לומר שואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בכל התורה? אז בספר פחד יצחק על יום כיפור הוא כותב שבעבודת התשובה על עבירות שבין אדם לחברו, הפיוס מתחייב מפאת תיקון המעוות. אתה צריך לפייס את החבר כדי לתקן את מה שעיוותת. תיקון זה צריך לפרש אותו, שאומנם אם אדם מפסיד ממון חברו, הרי על ידי זה שהוא משלם לו מה שזיקו, הוא מתקן את המעוות, שעל ידי התשלומים מתבטל ההפסד. אבל במצער את חברו או שביזהו, הרי אפילו לאחר הפיוס, הצער או הביזיון במקומו עומד, אלא מכיוון שהפיוס מועיל להסיר את הקפידה שבדבר, גם זה בכלל תיקון מעוות. בהסברת הדברים כך הוא. מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך אינה מחייבת רק להיות אוהב, אלא שמחייבת היא גם להיות אהוב. ממילא גם ההשתדלות להיות אהוב בכלל אהבה היא נכנסת, ונמצא שכל חטא שבין אדם לחברו הוא ביטול מצוות ואהבת בשני פנים. א', שהוא מריע לחברו, זה מפני החיוב לאהוב את חברו, על ידי שהוא פוגע בו הוא מראה שהוא לא אוהב אותו, וב', מה שהוא נותן לחברו היתר של תרעומת עליו בדין. עכשיו אחרי שפגעתי בחבר הוא יכול על פי דין להתרעם עליי, כמו שכתוב בב מציע, לחוס עליי, לתלונן עליי. ואז ביטלתי את החיוב להיות אהוב. ומשום כך, לאחר שהוא מפייס את חברו, שחברו חייב למחול לו, אחרת הוא נקרא אכזרי, נמצא שעל ידי הפיוס הוא נוטל מחברו את היתר התרעומת, ומצד זה נחשב הוא הפיוס לתיקון המעוות. עד כאן מדברי הספר פחד יצחק על יום הכיפורים. אז אם אין לחבר שלי היתר תרעומת, כי עכשיו פייסתי אותו, נכון, עשיתי לו רע, זה כבר נעשה, איך את זה, איך את העיוות הזה מתקנים? הצער הביזיון במקומו עומד. אבל מכיוון שהסרתי את הקפידה, אז תיקנתי את ההתר שלו להתרעם עליי. אז הפיוס הוא תיקון המעוות. ובמשנה בהוריות, שנינו סדר קדימה במצוות ואהבת לרעך כמוך. יש דין קדימה לתלמיד חכם וכדומה. ורואים מזה שישנם חילוקי מדרגות בעניין הרעות. ומי שנקרא רע יותר גדול, יש לו דין קדימה במצוות אהבה. וכאן מצאנו את המקום אשר בו מצוות אהבת רעים מקיפה גם את העבודה בבין אדם לחברו. כי על כן מצוות אהבת רעים מחייבת היא לא רק להיות אוהב, כי אם גם להיות אהוב. בכל עלייה בתורה ובעבודה מעלה את האדם במדרגה יותר גדולה בתואר הרעות. ומכיוון שנקרא רע יותר גדול, הרי הוא זוכה לדין קדימה בחובת אהבה אליו. דהיינו שהוא נעשה ליותר אהוב, והרי לנו קיום מצוות ואהבת לרעך על ידי ההשתדלות בעבודה של בן אדם למקום. זאת אומרת שמכיוון שהסברנו שואהבת לרעך כמוך כולל גם את החיוב לאהוב וגם את החיוב להיות אהוב, כי זה טבעי, אם אני אוהב בן אדם אני גם רוצה להיות אהוב על ידו, אז הם קשורים, המצווה לאהוב והמצווה להרגיש להיות אהוב. אז אם אני מתעלה בתורה ובעבודה, אז יש יותר חובה לאהוב אותי. זה ואהבת לרעך כמוך. ככל שאני יותר רע, הוא חייב יותר לאהוב אותי. איך אני מגדיל את הרעות שלי? על ידי שאני עושה מה מדלה בתורה ועבודה, ואז הוא חייב יותר לאהוב אותי. זה יסוד אחד שאנחנו רוצים להסביר, נפלא מאוד, למה אדם, למה מצוות אהבת רעים ואהבת לרעך כמוך קשורה לבין אדם למקום. למה זה כל התורה כולה? כי ככל שאני מקיים יותר את התורה, אז הוא חייב יותר לאהוב אותי. אז יש קשר גם בין זה לבין בין אדם למקום. גם אהבת רעים קשורה לאהבת לבין אדם למקום, כי ככל שאני יותר רע, הוא חייב יותר לאהוב אותי. ובפרשת יצחק בפסח, מאמר נ"ו, כתוב שלשונו של הרמב"ם בהלכות דעות היא סוף פרק ז', כך למדו בפירוש מצווה זו: מהו נקרא חנון אף אתה חנון, מהו נקרא רחום אף אתה יהיה רחום. ולפי שהשמות האלו נקרא בהם היוצר, ועם הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקראת דרך זו דרך השם, והיא שלמד אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה. אז מתוך הדברים הללו של הרמב״ם מתבאר לנו כי אין הכוונה בדרך השם לאותה דרך שהשם רוצה שנלך בה, אלא שהכוונה היא לאותה דרך אשר השם בעצמו כביכול הולך בה. זה הכוונה, כי פה הוא כותב צריך ללכת בדרך הבינונית, וזה דרך השם. דרך זו שהיא דרך הבינונית, להיות חנון ורחום ולדעת כל מידה ומידה, כמה, מה המידה של המידה, כמה זה, כמות, האיכות, האופי של המידה, וללכת בדרכי השם, זאת אומרת לא בדרך שהשם רוצה שנלך, אלא בדרך שהשם בעצמו הולך כביכול. לאחר דליאתה של מרגנית הזו, לאחר שדלינו את המרגלית הזאת, הננו מוצאים תחתיה עוד מרגניתה, כי סוד האבהות של אברהם אבינו הוא קיום העניין שהלכה בדרכיו יתברך. שרי זהו המשך לשון הכתוב כי ידעתיו למען אשר יצווה וגומר ושמו דרך השם וגומר למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. ולאחר מכן בשעת מתן תורה נעשה עניין זה של הליכה בדרכיו לאחת המצוות ממניין התרי"ג. ומתעוררת בכאן השאלה מפני מה נתייחדה דווקא מצווה זו של ההליכה בדרכיו לשמש אבן פינה לכל בניין אבהותו של אברהם אבינו. הרי למה אברהם אבינו אבא שלנו? באיזה צורה, באיזה אופן? שהוא יצווה אותנו ללכת בדרך השם, בניו, אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך השם. אז איך אברהם נהיה אבא? איך נגדיר את האבהות שלו? שהוא מצווה אותנו ללכת בדרך השם. בשעת מתן תורה העניין הזה שההליכה בדרכיו זה נהיה אחת ממצוות התרי"ג. אז יש כאן שאלה מפני מה נתייחדה דווקא מצווה זו של הליכה בדרכי השם לשמש אבן פינה לכל בניין אבהותו של אברהם אבינו. אז התשובה של שאלה זו גנוזה בהבלטת קו היסוד של עניין ההליכה בדרכיו. כי הנה ייתכן שראובן ילך בדרכיו של שמעון בכדי להתדמות לשמעון, ובכל זאת לא יכלול הדימוי הזה בתוכו את עצם הרצון להתדמות. כלומר, עצם רצונו של ראובן לתדמות לשמעון מקורי הוא אצל ראובן. אין לו לרצון הזה דוגמה בדרכיו של שמעון, אלא שמכיוון שנמצא בו בראובן הרצון להתדמות לשמעון, הרי מן הרצון הזה ואילך הוא הולך ומתדמה לשמעון עד שהוא משמש דוגמה לו ונמצא. כי עצם עובדת היות ראובן בדמותו של שמעון אינה נכנסת בכללה של הדמות הזו, שהרי הרצון להתדמות לא מצא ראובן אצל שמעון. אני קראתי את זה לא נכון, בכללה של הדמות הזו, שהרי הרצון הזאת אומרת, כשראובן רוצה להיות כמו שמעון, הרצון להתדמות, להיות דומה לשמעון, לא קשור לדרך של שמעון. ראובן רוצה להיות כמו שמעון. שמעון יש לו שרירים גדולים, גם לראובן יש רצון שיהיה לו שרירים גדולים כמו שיש אצל שמעון. אז בזה הוא דומה לשמעון. אבל הוא רוצה להיות דומה לשמעון. אבל בזה שהוא רוצה להיות דומה לשמעון, עצם הרצון, זה לא מצאנו אצל שמעון. כי לא מצאנו ששמעון רוצה להיות דומה לראובן. אבל במצווה של הליכה בדרכי המקום, אין הדבר כן. גם הרצון להיות דומה לקדוש ברוך הוא, מצאנו אצל הקדוש ברוך הוא. איפה מצאנו את זה? איפה מצאנו את הרצון אצל הקדוש ברוך הוא להיות דומה לנו? זה מאוד מעניין. יש מושג של מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה מבטאת את הרצון של הקדוש ברוך הוא להיות דומה לנו. מידה כנגד מידה, כמו שאנחנו עושים, ככה הקדוש ברוך הוא גם רוצה לעשות. אז הוא רוצה להיות דומה לנו, ואנחנו רוצים להיות דומים לו. אז מצאנו גם אצל הקדוש ברוך הוא הרצון להידמות לנו. מידה זה המושג, מידה כנגד מידה. כמו שאנחנו רוצים להיות דומים לו, הוא רוצה להיות דומה לנו. ואנחנו ממשיכים את הקו הזה הלאה. כבר ביארנו במאמר ח' בספר פחד יצחק על פסח, שחכמים אמרו 26 פעמים כי לעולם חסדו, הם כנגד 26 דורות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ולא נתן להם את התורה וזן אותם בחסדו. אז אין הכוונה שבמתן תורה נתקטן חסדו יתברך כביכול, לא, כי בשום אופן לא ניתן להאמר שקודם מתן תורה ניזון עולם בחסדו יתברך ואחר כך יש מיעוט במידת חסדו חלילה, אלא הכוונה שחסדו שלפני מתן תורה הוא חסד של ויתור. ראובן יכול לפרנס את שמעון בשני אופנים, או שהוא יכול לתת לו את ההוצאות שלו יום יום, או לסדר לו עסק שיעשה בעצמו כדי פרנסתו בשטחיות. האופן הראשון של נתינה כדי מחייתו הוא יותר, הוא חסד יותר גדול, כי באופן השני מקבל שמעון מה שהרוויח בעצמו, אבל בפנימיות הנותן לחברו מקום להרוויח הוא מעמיק לו את חסדו. מובנו של החסד של 26 דורות לפני מתן תורה הוא שעד מתן תורה לא היה כביכול עסקים הנותנים מקום להרוויח את קיום העולמות בדרך שכירות, ועל כן החסד של 26 דורות הוא חסד ויתור. ממתן תורה ואילך החסד מתעמק לאין ארוך. מכאן ואילך מרוויחים קיום העולמות בדרך שכירות. אפשר לקבל מכאן ואילך מרוויחים קיום העולמות בדרך שכירות. 26 דורות, אז אנחנו ניזונים בחסד ויתור, הקדוש ברוך הוא מוותר לנו, ואחר כך יש חסד משפט, שמידת חסד ממציאה מקור של רווח בדרך של משפט לעם שמרוויחים את זה. אז אי אפשר לומר שמתן תורה יש מיעוט, יש העמקת החסד, מכיוון שחסדם של 26 דורות הוא חסד ויתור. כל דור יש בו ויתור שלו, וכמספר הדורות כך הוא מספרם של כל העולם חסדו. ממתן תורה ואילך יש חסד משפט, אז המשפט מצרף את כל הדורות לשרשלת אחת. ומכאן ואילך, מכיוון שנתעמק החסד במתן תורה, שוב, לא מצאנו לכל דור ודור כי לעולם חסדו. כי זה לא משהו שונה בכל דור, אלא זה דבר אחד. אז בפרשת יצחק בראש שנה, הרב ביאר את זה בהרחבה. הוא ברור מובן שהנהגה של מידה כנגד מידה אינה שייכת כלל בהנהגת חסד ויתור, שרק כשההשפעה באה בדרך תשלומים כפי הכרעת המשפט, יש מקום להגביל את התשלומים במהלך של מידה כנגד. מה זה מידה כנגד מידה? שכנגד איך שאנחנו מתנהגים, הקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו. אז זה שייך רק בחסד של משפט, אחרי מתן תורה, שאנחנו מרוויחים את החסד. אבל לפני כן, חסד ויתור, אין מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא נותן בלי להסתכל על מעשינו. אז נמצא שמצוות דימוי צורה ליוצרה מתחייבת מתוך התמורה בהנהגתו של מקום, ממידת חסד ויתור למידת חסד משפט. כי בהנהגת חסד ויתור אין מקום למצוות דימוי צורה ליוצרה. אז מצוות דימוי צורה ליוצרה מתחייבת, זאת אומרת הייתה תמורה, היה שינוי בהנהגתו של מקום, ממידת חסד ויתור למידת חסד משפט. אז מכאן בשלב הזה גם התחלנו במידה כנגד מידה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיות כמונו, מה שאנחנו עושים הקדוש ברוך הוא משקף, זה מידה כנגד מידה. אבל בהנהגת חסד ויתור אין מקום למצוות דימוי צורה ליוצרה. זאת אומרת, כפי שהסברנו, שעצם רצון האדם להידמות לחברו, לא מצאנו אצל חברו. לא מצאנו שהוא, אם שמעון רוצה להיות כמו ראובן, לא מצאנו שראובן רוצה להיות כמו שמעון, אבל אצלנו, הרי כל הרצון שלנו להידמות לשם, נובע מהרצון שהקדוש ברוך הוא להידמות לנו. איך? כיצד? פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה להידמות לנו, הידי מידה כנגד מידה. אנחנו רוצים גם להידמות לו, שנלך בדרכיו, חנון ורחום. אבל מתי זה התחיל? בחסד משפט. כשהוא התחיל להנהיג את העולם במשפט, שמה שאנחנו עושים, לעומת המעשים שלנו, הקדוש ברוך הוא פועל, ביחס לישיר ומדויק למעשים שלנו. ומתוך כך מובן, לכל מזכיר שדורש אלוקים, שהוא הדין והיא המידה, גם לידך כיסלה עצמת השיקת גם לצד השני, שהידי עבודת הנבראים בקיום המצוות הליכה בדרכיו של מקום, משתלטת היא המידה של הנהגת מידה כנגד מידה. דהיינו, שהנהגת חסד ויתור נדחית היא בפני הכרעתה של הנהגת חסד משפט. וכבר ביארנו כמה פעמים בקונטרס הזה, אומר רב רוטנר, כי התאבותה של כנסת ישראל על ידי יציאת מצרים מתן תורה עומדת היא בסוד התמורה בהנהגתו של מקום מחסד ויתור לחסד משפט, שתמורה זו היא המחייבת את התאבותה של כנסת ישראל, אשר אליה נמשכת היא השפעה של חסד משפט. זאת אומרת, זה הולך בשני כיוונים, זה דו סדרי, שהקדוש ברוך הוא כשהוא נתן לנו את התורה הוא רצה להתנהג במידת חסד, מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה, חסד משפט. וגם אנחנו, אם אנחנו הולכים את דרכיו של מקום, אז אנחנו משליטים את המידה של הנהגת מידה כנגד מידה, שהנהגת חסד ויתור נדחית בפני הכרעתה של הנהגת חסד משפט. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים בדרכי המקום. והתבהר כמה פעמים שההתאבות, היצירה של כנסת ישראל על ידי יציאת מצרים ומתן תורה, עומדת היא בסוד התמורה בהנהגתו של מקום מחסד ויתור לחסד משפט, שתמורה זו היא המחייבת את התאבותה של כנסת ישראל. זה אנחנו, זה עם ישראל, שכבר אין ויתור בעולם, יש משפט ואנחנו מקיימים את התורה ומרוויחים את לחמנו, מרוויחים את ההשפעה. ועכשיו אנחנו מבינים בטוב טעם ודעת מפני מה נטייה חדה דווקא מצוות ההליכה בדרכיו של מקום לשמש אבן פינה לכל בניין הבאותו של אברהם אבינו. כל בניין האבהות שאברהם אבינו הוא אבא שלנו, מאיפה זה בא? מה אבן הפינה? אמרנו מהפסוק, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, שהוא יצווה אותנו ללכת בדרכי השם, הליכה בדרכיו. למה זה האבהות של אברהם אבינו? מפני כי מעשה אבות סימן לבנים, בכל הליכות עולמה של כנסת ישראל שייכות הם בכוח ובשורש אצל האבות, והעבודה הזו של הליכה בדרכיו של מקום היא המחייבת את שלטון המידה של חסד משפט, אשר מידה זו היא סוד את אבותה של כנסת ישראל, וזו קושטה דמילתא הכי הווה, זה אמיתו של דבר, שעבודה זו של דימוי צורה ליוצרה היא אבן פינה של בניין אבותו של אברהם אבינו, מפני שזו אמאותו שלו לעבוד את העבודה המעוררת למעלה את הנהגה הגונזת בתוכה את סוד ההוויה של בניו. זאת אומרת, מה סוד ההתאבות של כנסת ישראל? חסד משפט, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד מכוח המשפט שאנחנו מרוויחים. כשאנחנו מרוויחים, אז זה יוצר את המידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להידמות לנו. וגם אנחנו, מעצמנו, כשאנחנו הולכים בדרכי המקום, אנחנו גורמים שהוא ירצה להידמות לנו. זה הולך בשני כיוונים. יש חסד משפט שהוא רוצה להידמות לנו, אז גם כשאנחנו דומים לו, אנחנו מנסים להידמות לו, הוא רוצה להידמות לנו. אז איפה הכל מתחיל? עם אברהם אבינו, שהוא הצטיין במידה הזאת של הליכה בדרכי המקום, שהוא הולך בדרך השם, בדרך שהשם הולך. וזה באמת היסוד ההתאבות של הבנים של כנסת ישראל, שבאים לעולם כדי להביא את המושג של חסד משפט לעולם. מה זה חסד משפט? שיש מידה כנגד מידה, שכלפי מה שאנחנו עושים הקדוש ברוך הוא פועל, זה מקביל למה שאנחנו עושים. מצוות הליכה בדרכה בוודאי שהיא עבודה בבין אדם למקום, ואף על פי כן כל הבן אדם לחברו נכלל בה. אף אתה רחום, אף אתה חנון, אז זה גם קשור לבין אדם לחברו. אז נמצאנו למדים משתי ההצעות שהצענו, הראשון בקשר לואהבת לרעך כמוך, והשני מה שלמדנו עכשיו על הידמות, על המצווה ללכת בדרכי המקום. אז זה בעצם שני צדדים של מטבע אחת. כי מצד אחד כל הבן אדם לחברו נכלל בחובת בין, כל בן אדם למקום נכלל בחובת בין אדם לחברו של אהבת רעים, וזה נעשה הידי שמתן תורה נתחדשה יכולת לעשות אהוב הידי בן אדם למקום. זאת אומרת, כשהתורה נתנה יש עכשיו מצוות ואהבת לרעך כמוך. ומה זה אומר? זה אומר ככל שאני יותר שומר על בן אדם למקום, אני יותר רע ויש יותר חיוב לאהוב אותי. אז עכשיו כל הבן אדם למקום כלול בן אדם לחברו, זה נכלל בחובת בן אדם לחברו. ככל שאני יותר מקפיד על בן אדם למקום, אז יש יותר חיוב בן אדם לחברו לאהוב אותי של אהבת רעים. זה קרה במתן תורה, שיש עכשיו יכולת לעשות אהוב על ידי בן אדם למקום. ומאידך גיסא, כל החובת בן אדם, כל הבן אדם לחברו נכלל בחובת בן אדם למקום של ההליכה בדרכיו. וזה נעשה ידי שמתן תורה נתחשה נגעת מידה כנגד מידה, כמו שאמרנו בהצעה השנייה. זאת אומרת, שכל הבן אדם לחברו, מה זה בן אדם לחברו? איך אני מתייחס לחבר? אני מתייחס בחנינה, אני מתייחס ברחמנות. אז כל הבן אדם לחברו בעצם כלול בבן אדם למקום. למה? כי אז אם אני מתנהג כלפי חברי ברחמנות ובחנינה, אז גם הקדוש ברוך הוא יתנהג אליי באותה מידה. כי מהו אף אתה? זה יוצר את ההקבלה של המעשים שלנו לעומת המעשים של השם. כי במתן תורה נתחדשה הנהגת מידה כנגד מידה. אז אם יש הנהגת מידה קטנה במידה, אז כשאני מתייחס יפה לחבר שלי ברחמנות, בחמלה, בחנינה, בכל מידות הטובות של המקום, אז זה יוצר מצב שהקדוש ברוך הוא יתנהג אליי באותה מידה, באותה דרך. אז כל הבן אדם לחברו כלול בבן אדם למקום של ההליכה בדרכיו. זאת אומרת, הליכה בדרכיו זה בעצם מצווה בין אדם למקום, להיות דומה להשם. אבל איך אני יוצר את זה? על ידי בין אדם לחברו, על ידי שאני מתייחס לחבר שלי במידות של הקדוש ברוך הוא, אז אני מקיים את הבין אדם למקום. אז מצד אחד יש בין אדם למקום שנכלל בחובת בין אדם לחברו של אהבת רעים, כי במתן תורה נתחדשה יכול לעשות אהוב על ידי בין אדם למקום. אז כל שאני יותר בבין אדם למקום, אז זה עכשיו נכלל בחובת בין אדם לחברו של אהבת רעים, יש יותר חיוב לאהוב. ומאידך גיסה, כל הבין אדם לחברו נכלל בחובת בין אדם למקום של הליכה בדרכיו. ואיך זה נעשה? הידי שבמתן תורה התרדשן עדה הנהגת מידה כנגד מידה. אז יש עכשיו מצוות, יש עכשיו מצב של מידה כנגד מידה, וכשאני מתייחס לחבר שלי במידות של השם בבין אדם לחברו, אז כל זה כלול ובין אדם למקום של הליכה בדרכיו. ומתי זה קרה? בתמורה הזאת של מתן תורה שהתחדשה מידה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה הקבלה בין המעשים שלנו ובין המעשים שלו. וזהו עומק לשון חכמנו ששנו כי על שלושה דברים העולם המת: תורה, עבודה, גמילות חסדים. שנקבלנו את זה כי שלושה אלו באים עם זה על גבי זה, לכוונה שהידע של תורה נעשו שלושה הללו לחוט המשולש. מפני שבלי תורה, הרי שהעבודה בבין אדם למקום וגמילות חסדים בבין אדם לחברו עומדות הן מתבודדות כל אחת ברשותה מיוחדת, ורק על ידי תורה, על ידי מתן תורה, אפשר למלא את הכלים של חובות בין אדם לחברו באור של בן אדם למקום. ולידך גיסא מלא את הכלים של הבן אדם למקום באור הבן אדם לחברו, כמו שאמרנו שכל הבן אדם למקום קשור לבן אדם לחברו, כי ככל שאני יותר בן אדם למקום הוא יותר חייב לאהוב אותי. כל הבן אדם לחברו קשור כלול בבן אדם למקום, כי ככל שאני מתנהג יותר לחבר שלי במידות של השם, אז הקדוש ברוך הוא גם, אז אני הלכתי אחר בדרכיו של מקום שזה בין אדם למקום, ואז הקדוש ברוך הוא יתנהג אליי מידה כנגד מידה. אז זה כושר, זאת אומרת אחרי שיש תורה אז יש אפשרות שהגמילות חסדים יהיה קשור לתורה, הבין אדם למקום ובין אדם לחברו יהיו יומקים אחד מהשני. וזה מה שאמרו חכמים, שבמתן תורה נסתרקה מחיצה בין עליונים ותחתונים. כי עכשיו יש קשר בין חובת בין אדם לחברו לבין חובת בין אדם למקום. ומתוך העמקת הדעת בעניין זה, אז מתחדדת בנו ההרגשה שגם בעצם מהלך הנפש של לימוד תורה מסתלקת המחיצה בין מהלך הנפש של בן אדם של עבודת השם ובין מהלך הנפש של גמילות חסדים. תשמעו דבר נפלא, שתנועת הנפש של גמילות חסדים יונקת היא דווקא מתוך ההכרה כי יש לו, כי לו יש בשל לחברו. מה זה בין אדם לחברו? לי יש ולחבר אין. תנועת הנפש של עבודה בין אדם למקום יונקת היא מתוך ההכרה כי לא אין כלום ולייצור יש כל. אז זה הבדל בין הבן אדם לחברו, בין אדם למקום. בין אדם לחברו, לי יש, לחברי אין. בין אדם למקום, לי אין כלום, לקדוש ברוך הוא יש הכל. הראשונה מעמידת בעליה ביחד שם נותן, והשנייה, בין אדם למקום, ביחד שם לקבל. אז עכשיו אנחנו באים לתלמוד תורה. תלמוד תורה כוללת בתוכה את שני היחסים גם יחד. למה? שרק כך מקרא אומר, בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה, מעיקרה, בהתחלה תורת השם, ובסוף תורתו, דהיינו, על ידי הביטול הגמור של שכלו הטבעי לשכל התורה, זוכה ששכל התורה נעשה לשכלו הטבעי, עד שהכרעות סברתו הן הן גופי תורה. כלומר, בכדי להיות הנותן היותר גדול, צריך להיות המקבל היותר גדול. אם אתה רוצה להיות נותן, שהסברות שלך יהיו סברות של תורה, אתה רוצה לתת תורה, אז אתה צריך לבטל את עצמך שאין לך כלום. והוא אשר אמרנו, כי בתוך עצם מהלך הנפש של תלמוד תורה נמצא סילוק המחיצה בין גמילות חסדים ועבודת השם. וגם זה בסוד סילוק המחיצה בין עליונים ותחתונים שהיה בהר סיני. אז גם בתלמוד תורה זה מחבר בין הבן אדם למקום, בין אדם לחברו. זאת אומרת, בין אדם לחברו שלי יש, בין אדם למקום לי אין. אז בתלמוד תורה זה בעצם שני הדברים. אני מתחיל עם הלי אין, אין כלום, אין לי שכל, אני מבטל את שכלי ושכל התורה, ואחר כך אני מקבל, אני יכול להיות הנותן הכי גדול, אני יכול להתמלא. וכאן הגענו להסברת עדיפות המעלה הפרטית של מתן לוחות במסוים בתוכן המדרגה הכללית של מתן תורה בסתם. למה כל הדגש הזה על מתן לוחות? מה החשיבות של הלוחות ביחס למתן תורה בכלל בסתם? כי חלוקותן של הלוחות לשניים באי על סדר חלוקה של בין אדם למקום, בין אדם לחברו. חמשת הדברות הראשונות בין אדם למקום, חמשת הדברות האחרונות בין אדם לחברו. בשני לוחות אלו נבנתה מציאות אחת של לוחות העדות המונחות בארון הברית. ולא לחינם כתבו חכמי האמת שתחילתם של לוחות היא אנוכי השם וסופם לרעיך. וזאת אומרת, זה מתחיל עם אנוכי השם בין אדם למקום, סוף רעיך, בין אדם לחברו. זוהי תוספת העילוי של מתן לוחות בדרכה של מתן תורה. כי נקודת החידוש של סילוק מחיצה בין העליונים ותחתונים הגנוזה בתוכן הפנימי של מדרגת מתן תורה באה לידי גילוי בחוש ובגשם בגופם של הלוחות. תסתכל על הלוחות, אז תבין מה זה מתן תורה. מתן תורה זה סילוק המחיצה בין העליונים ותחתונים, סילוק המחיצה בין בן אדם למקום ובין בן אדם לחברו. וזה דווקא בלוחות, כי זה מחולק חצי בין אדם למקום, חצי בין אדם לחברו, והם מחוברים ביחד. וזה בעצם הסילוק של המחיצה בין למעלה ולמטה. אז זה בא לידי ביטוי חריף במתן לוחות. כמו שאמרנו, שסילוק מחיצה בין גמילות חסדים ועבודת השם. והעבודה, זאת אומרת, בין אדם למקום, כמו שהסברנו בעריכות, ובתורה שאתה לומד, אתה מבטל את השכל, אז אתה מקבל שכל מהשם. סילוק המחיצה, כמו שבן אדם החברו יש לך, ובן אדם במקום אין לך, אין לך כלום. זה מתחיל אם אין לך כלום, אחר כך מגיע שיש לך. וזה בתורה, רואים את שני הצדדים. כל הקשר שראינו, שכל הבן אדם לחברו נחלב בבן אדם למקום, כל הבן אדם למקום חלב בן החברו, כמו שערכנו. אז זה קרה דווקא במתן תורה. אז מה הביטוי של מתן תורה? הביטוי החריף ביותר, עליון ביותר, מתן לוחות. זה הקשר בין בן אדם לחברו לבין אדם למקום. וזה מה שאומר המהר"ל, שיש קשר מיוחד בין כוח המאור שבתורה להחזיר למוטב ובין מתן לוחות. שסגולת ההחזרה למוטב, הגנוזה במאור שבתורה, יונקת היא מכוחה של סילוק המחיצה שירד לעולם בשעת מתן תורה, וקליטתו והתעצמותו של כוח זה בנפשה של כנסת ישראל נשלם דווקא על מתן לוחות. מה הכוח של ההחזרה שתורה מחזירה למוטב? שיש סילוק מחיצה בין עליונים לתחתונים. ומתי זה היה? דווקא על ידי מתן לוחות. וזה הסוד, שכוח המאור שבתורה מחזיר למוטב על ידי מתן לוחות. אז הרב עוד מעריך בזה, ואנחנו נעמוד כאן ונאחל על עצמנו שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום לכם אהובה, ידידיי מורי ורבי.